רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
עושים משפט, עם העיתונאי עטילה שומפלבי ועורך הדין דוקטור מתן גוטמן.
גבירותיי ורבותיי, מאזינות, מאזינים, עושים משפט, הנה עוד פרק, בתוך תרלול מוחלט, אין מה להגיד, אנחנו מקליטים פרק בתוך תרלול מוחלט. דוקטור מתן גוטמן, מקווה שאתה בטוב בימים אלה.
אני בטוב מאוד, באופן אישי כמובן, לא יודע, נוהגים היום להגיד, בפן האישי בטוב, בפן הלאומי כמובן מודאגים. זה נראה שאנחנו מקליטים את הפרק הזה ככה ממש ערב השבוע הדרמטי, שהתיקונים המוצעים לוועדה לבחירת שופטים עולים לדיון, ואנחנו נדע מאוד בקרוב האם אנחנו הולכים למה שדיברנו עליו בפרקים הקודמים בכל החודשיים, שלושה האחרונים, משבר חוקתי או לא.
כן, אתה יודע, אמרת באופן אישי טוב, באופן לאומי פחות טוב, באופן משפטי קטסטרופה.
לא, באופן משפטי דווקא הרבה עניין, אתה יודע, אני לא מזמן מישהו אמר לי, אתה יודע, לפני שנתיים, אז כל הכוכבים הגדולים היו פתאום הרופאים. אז עכשיו, כל הכוכבים הגדולים שכל היום רוצים לשמוע מה דעתם, זה מומחים למשפט חוקתי. אז כל היום מתקשרים אליי, מה אתה אומר, מה אתה אומר? מה יהיה? לא שאני איזה נביא ואני יודע מה יהיה. כבר כולנו, אני חושב שכולנו הפכנו להיות מומחים למשפט חוקתי.
כן, זה טוב, זה טוב, זה טוב מאוד. כולם לומדים מה זה משפט חוקתי. תשמע, בגלל שאנחנו מקליטים כל כך סמוך למה שאמורה להיות ההצבעה הדרמטית על הוועדה למינוי שופטים, על השינוי למעשה של הוועדה למינוי שופטים, אני מציע שנדבר על שופטים שמרנים. כי הרי מה אומרת הקואליציה? אנחנו רוצים למנות שמרנים, לשנות את ההרכב של הוועדה, כדי להכניס אנשים חדשים לשיפוט, בטח לעליון. אז תגיד, מה רע בשופטים שמרנים?
שום דבר לא רע בשופטים שמרנים. אני חושב שהסוגיה הראשונה שאנחנו צריכים בכלל לדבר עליה, מה זה שופט שמרן, או מה זה שמרנות, ומה זה אקטיביזם, אבל הדוגמה שאני תמיד נותן עטילה, שהיא מלמדת עד כמה זה דיבור מתעתע שופט שמרן, זה סולברג. נועם סולברג, שופט בית המשפט העליון, חובש כיפה, גר בהתנחלות. אני לא חושב שמישהו יכול לזהות אותו, בוא נגיד, עם מחנה השמאל בעמדותיו הפוליטיות, כנראה שלא, וזה גם לא רלוונטי. אנחנו רוצים שופט ושופט טוב ומקצועי. ובוא נאמר שב... עמדותיו כביכול, מה שאומרים היום, הוא יותר נותן לה, הוא שמרן לצורך העניין, הוא חושב שצריך לצמצם את עילת הסבירות, לדוגמה. אבל נועם סולברג, עטילה, נתן את הפסק דין שאני סבור שהוא אולי האקטיביסטי ביותר שניתן בתחום פסילת חוקים. נועם סולברג היה השופט שכתב את פסק הדין, מה שקוראים לו בגץ קוונטינסקי, זה הבגץ שפסל את חוק מס דירה שלישית שקידם כחלון. וזה היה פעם ראשונה בהיסטוריה, עטילה, שבית המשפט העליון מבטל חוק לא בגלל שהתוכן שלו בעייתי, לא בגלל שהתוכן שלו הוא בלתי מידתי, פוגע בזכויות אדם ומתנגש בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו. זה כבר היו לנו 21 מקרים אחרים. הוא ביטל אותו בגלל הפרוצדורה. הוא אומר, תראו, אתם העברתם את החוק הזה באיזה שעתיים, בדיון עקר, בלי אופוזיציה, עם מס כל כך משמעותי, ואתם פשוט הפכתם את ועדת הכספים של הכנסת לבובה על חוט של משרד האוצר, של משה כחלון, אפרופו יחסי כנסת ממשלה, הפרקים הקודמים שלנו. והוא ביטל את זה. עכשיו, באופן עקרוני, אתה תגיד לי, מתן, בסדר, אבל זה ביטול על פרוצדורה, אבל עטילה זה ביטול חוק. כדי לבטל חוק, אתה צריך איזה בסיס שזה מתנגש עם איזשהו עיקרון חוקתי כתוב. ודווקא מי שהיה בדעת מיעוט עטילה, זה השופט כביכול שנחשב אקטיביסט מאוד, השופט מזוז. מני מזוז היה בדעת מיעוט באותו פסק דין. והוא אומר לשופט סולברג, אומר לו, על בסיס מה אתה פוסל חוק של הכנסת? אולי זה נראה לך דיון באמת בעייתי, אני מסכים, אבל כדי לפסול חוק, אני צריך איזו הוראה חוקתית עליונה שמתנגשת עם התהליך. ואין לנו חוק יסוד חקיקה, ואין לנו הסדר שצריך חקיקה שתהיה לדוגמה, לא כתוב לנו בחוק יסוד, חקיקה תתקבל לאחר דיון ממצא בכנסת. אם היה כזה חוק יסוד, אז ברור שהתהליך פגעו, אבל זה לא כתוב בשום מקום. אז לכן אני לא יכול לתת את ידי, אומר לו כביכול השופט הליברל, האקטיביסט מזוז, וסולברג עונה לו, אומר לו, ראה, זה א' ב', זה לא צריך שזה יהיה כתוב, זה א' ב' של איך מקבלים חוקים במדינה דמוקרטית. אז לכן זה תמיד דוגמה שאני אוהב לתת, מה זה שופט שמרן? אתה יודע, מקרה אחד הוא יהיה שמרן, עטילה, במקרה האחר הוא יהיה כביכול אקטיביסט, והוא יפעל לביטול חוקים. אז לכן העניין הזה של שמרן אל מול מי שאינו שמרן או מי שהוא אקטיביסט, זה הבחנה מאוד מאוד לא פשוטה בעולם המשפט, והיא מביאה אותנו, אתה יודע, לדיון של בסוף ברמה של טוויטר, זה שופט שמרן, זה לא שמרן, אבל בעולם האמיתי זה הרבה יותר מורכב.
טוב, אז בואו נדבר רגע על התפיסה השמרנית שפושה פה בארץ. היא אומרת, אהרון ברק, הוא השטן הגדול, הוא זה שלקח לעצמו סמכויות, הוא שעשה פה את המהפכה החוקתית, ואת זה צריך לתקן. ואת זה נוכל לתקן אך ורק אם עושים את הרפורמה המדוברת. האומנם ניתן לקחת ליברליזם של 30 שנה לאחור? אפשר לעשות את זה באמצעות מה? שני שופטים, שלושה שופטים, נשיא עליון, או שאתה צריך אולי להחליף את כל השופטים, מהשלום דרך המחוזי ועד העליון?
אז תראה, שוב, עטילה, התשובה היא כמובן מורכבת, ואני חושב שזה היתרון שאנחנו באמת בפודקאסט שלנו ולמאזינים שלנו לנסות רגע לתת את התמונה היותר מורכבת, שאנחנו מדברים בעצם, בוא נחזיר את המטוטלת לאחור, בוא נחזיר את האיזונים. זה טוב לרמה של כותרת, אבל עכשיו בוא רגע נרד לתכלס, ונבין רגע על מה אנחנו מדברים. וצריך לקחת אתר משפטי, אתר משפטי, סוגיה משפטית, סוגיה משפטית, ורגע להבין. לדוגמה, המהפכה החוקתית, מה שנקרא, פסק דין בנק המזרחי, שאגב, הוא ניתן בהרכב מורחב של בית המשפט העליון, עם שמגר, עם כל השופטים, זה ממש לא היה רק אהרון ברק, אבל לצורך העניין, כמובן, השופט ברק הוביל לזה, פסק דין בנק המזרחי, שבעצם קובע שניתן לבטל חקיקה שמנוגדת לחוקי היסוד. אני חושב, עטילה, שהיום לא תמצא שאנחנו עברנו כמעט, אנחנו 30 שנה מאז, לא תמצא משפטן שעכשיו יכתוב פסק דין ויבטל את הלכת בנק המזרחי. זה לא יקרה. זאת אומרת, אני לא חושב שגם יש מישהו, באמת משפטן, שחושב שהיום זה ראוי לעשות את זה יתרה מכך, עטילה. אנחנו רואים שבכל ההצעות הקיימות, אין הצעה שבאה ואומרת, בוא נבטל את סמכותו של בית המשפט לפסול חוקים. יש הצעות שאומרות, בוא נסדיר את זה, בוא נקבע שזה יהיה בהסדר מורחב, בוא נקבע שזה יהיה ברוב מיוחס של שופטים. בסדר, אבל לבטל את זה, אני לא חושב שיש מישהו שם, אני חושב שזה מוסכמה חוקתית שמקובלת גם במערכת הפוליטית, על רוב המערכת הפוליטית הישראלית, ועל רוב המשפטנים, גם המשפטנים יותר השמרנים, כי זו עובדה שהתקבע. אז נגיד, זה דוגמה, עטילה. המהפכה החוקתית זה לא משהו שבאמת אפשר לבטל אותו. בוא נלך אבל לדברים שהרבה יותר קל לבטל אותם. זכות העמידה הרחבה. זה מהפכה שאהרון ברק הוביל בשנות ה-80, שבעצם מביאה לכך שגם אם אין לאדם פגיעה פרטנית, גם אם פעם הגישה הייתה שאתה יכול לבוא לבית המשפט העליון בקשבתו כבגץ, והוא יפתח את השערים כלפיך, ייתן לך להיכנס, רק אם אתה מוכיח שנפגעת באופן אישי, שהייתה לך פגיעה פרטנית. אני, מתן גוטמן, נפגעתי כי לא נתנו לי רישיון, כי יש איזשהו חקיקה שמפלה אותי. אני לא יכול עכשיו לקבל קרקע במקום מסוים. אני לא יכול להיכנס למקום מסוים. אני לא יכול להתחתן. אוקיי, זה פגיעה אישית. אתה צריך להוכיח פגיעה אישית. ברק בא ואמר, בפסק דין רסלר המפורסם, אגב, סביב נושא של גיוס בני ישיבות, שאין צורך בפגיעה אישית, אלא מספיק שאתה מוכיח פגיעה בשלטון החוק, משמעותית, פגיעה חוקתית, זה כבר פותח את שערי בית המשפט. וזה למעשה מאפשר לכל העמותות, איכות השלטון, והאגודה לזכויות האזרח, וכו' וכו' וכו', להגיש עתירות לבית המשפט העליון. זה הטילה פרשנות של סמכות בית המשפט העליון, שניתן מחר בבוקר באופן עקרוני, בהרכב של שניים מול אחד בפסק דין, לבטל, לשנות. בית המשפט יכול לשנות את ההלכות שלו, בית המשפט העליון. לכן פה בהחלט שופטים שהגישה שלהם יותר מצמצמת, ופה בהחלט יש שופטים ויש עמדות משפטיות הרבה יותר מצמצמות. לדוגמה, שוקי סגב שראיינו אותו בפודקאסט, אתה זוכר לנו פודקאסט מאוד מעניין ואני מפנה את המאזינים שלנו, ויש לו עמדה מאוד מצמצמת לחזור בעצם לזכות העמידה המסורתית שנהגה בבית המשפט העליון עד שנות ה-80. זה אפשר עטילה בשופטים שנכנסים לבית המשפט העליון וכמובן במסה, כן? להכניס אותם. אבל באמת חשוב להבין שאתה צריך בסופו של יום מי שיכול לבוא ולתת את השינויים האלה זה הנשיא, יחד עם רוב מסיבי, ואני אסביר למה. בעיקרון בית המשפט העליון הוא לא כפוף להלכות של עצמו. היידו, אם עכשיו מגיע קייס להרכב של שלושה שופטים, ויש הלכה שנקבעה בפסיקה מלפני 10 שנים, 20 שנה, 30 שנה, יכולים שלושת השופטים, ברוב של 2 מול 1 גם, להגיד אנחנו הופכים את פסק הדין, אנחנו קובעים הלכה חדשה. מה קורה במצב כזה? במצב כזה אחד מבעלי הדין, בטח בעל הדין שהפסיד, יפנה לנשיא בית המשפט העליון או למשנה לנשיא, שיש לו סמכות כאשר נפסקת הלכה חדשה, לקבוע הרכב מורחב של שופטים ולבוא ולהכריע. עכשיו פה יש המון כוח לנשיא בית המשפט. למה? ואני אסביר. לדוגמה, התגלגלה סוגיה שאף אחד לא חשב שהיא מהותית. אחד מאלפי התיקים שמגיעים לבית המשפט העליון, וזה נפל על הרכב של שלושה שופטים, לצורך הדוגמה, שמרנים. בסדר, נגיד בהרכב של היום, השופטים שטיין, סולברג ומינץ. נפל. אני אספר למאזינים שלנו, גם אני הייתי בבית המשפט העליון, הייתי מתמחה, עוזר משפטי, מי שקובע את הרכבים זה המחשב ברוב המקרים. יש מקרים שגם לנשיאה יש סמכות, אבל זה מחשב. זה משבץ אותך או אותם. והם מחליטים לתת עכשיו הלכה חדשה, לדוגמה, בזכות העמידה. אז אחד מבעלי הדין יפנה לנשיאה חיות ויבקש דיון נוסף. הנשיאה חיות, שתחשוב שבאמת זה עמדה שמרנית מדי, היא תורה על דיון נוסף ויש לה סמכות להחליט מי יהיו השופטים ומה ההרכב שלהם. לרוב היא עובדת לפי שיטת הסניוריטי, היא לא עושה בהרכבים כדי ליצור מניפולציה, היא לא אומרת, אני קובעת הרכב של 11 וכל 11 השופטים הכי ותיקים שבתוכם גם צריכים להיות כלולים השלושת השופטים המקוריים, הם עכשיו ידונו מחדש, וככה אפשר בעצם עטילה להפוך הלכות, אפשר בעצם לשנות הלכות, זה קרה לנו לא מזמן, אני חושב שדיברנו על זה גם בפודקאסט הזה, בסוגיה של בגץ הבוגדת, בנושא של דיני משפחה, היה פסיקה שמרנית שאמרה שבית הדין, הכירה, בעצם לא הפכה, פסיקה של בית הדין הרבני, שבגידה יכולה לגרום לכך שישללו זכויותיה הרכושיות של אישה. חיות קיבלה בקשה לדיון נוסף, הרחיבה את ההרכב, ובהרכב המורחב הפכו את פסק הדין הראשון, וקבעו שבגידה איננה שיקול בחלוקת רכוש בין בני זוג. לכן לנשיא עטילה יש תפקיד קריטי, וככל שיהיה מסה של הרבה יותר שופטים שמרנים, יגיעו הרבה יותר פסיקות שבעצם משנות הלכות, לדוגמה, זכות העמידה כמו שהסברתי, או דוגמה אחרת זה יכול לקרות בסבירות, וככה לשנות את ההלכות של בית המשפט העליון.
דוקטור גוטמן, בואו נדבר רגע על מה שקורה כאן אפרופו ההחלטה של בית המשפט. אתה אמרת שבית המשפט בעצם יכול לצפצף על עצמו במובנים מסוימים. ואני אשאל אותך משהו אחר. האם בית המשפט, העליון כמובן, איננו בניגוד עניינים כשהוא דן בנושאים הקשורים בו? כלומר, אני הממשלה מעביר רפורמה כזו או אחרת, מישהו עותר, זה מגיע אליי בית המשפט, והרפורמה נוגעת אליי. האם אני יכול בכלל להתעסק עם זה? אין ניגוד עניינים? כולם מדברים על ניגוד עניינים בימים אלה.
שאלה מעולה, עטילה. כי היא גם, היא תלווה אותנו, אני מעריך בזמן הקרוב, כי למעשה, אם וכאשר איננו יודעים בזמן שאנחנו מקליטים את הפרק הזה, האם השינוי בוועדה לבחירת שופטים, האם היא אכן תעבור, אבל אם לדוגמה נמצא מתוך הנחה או הנחת עבודה שהשינוי בוועדה לבחירת שופטים יעבור, תוגש עתירה לבית המשפט העליון, ואז תעלה השאלה, האם בית המשפט העליון בעצם לא בניגוד עניינים, האם לדוגמה השופטי העליון שהם הוצאו מהוועדה, או בעצם קיבלו כוח מופחת בוועדה, או תפקידה משתנה, אין להם זכות וטו וכו וכו וכו, הם כאילו נמצאים בניגוד עניינים. כי למעשה, הם צריכים להכריע בסמכות של עצמם. אז אני אסביר באמת לאוזניים לא משפטיות, זה נשמע שיש ניגוד עניינים. כן, מה, איך אתה יכול להכריע בסמכות של עצמך? אז אני צריך פה להסביר למה לפי דיני ניגוד העניינים, אין פה ניגוד עניינים. בדיוק כמו שאין ניגוד עניינים שהיועצת המשפטית לממשלה נותנת חוות דעת של חקיקה שקשורה לסמכויות שלה, בדיוק שכמו שאין ניגוד עניינים אם הרמטכ"ל מביע את דעתו על שינויים בחקיקה שקשורים לסמכויות הרמטכ"ל, היה לנו את זה לא מזמן בסוגיה של סמוטריץ' וגלנט וכו, או האם נגיד בנק ישראל בא ומביע את דעתו על הצעת חוק שקשורה לסמכויות שלו, או הצעת חוק של הממשלה שנותנת סמכויות לממשלה או גורעת סמכויות, או הצעת חוק של שמחה רוטמן, יושב ראש ועדת חוקה, שמעביר הצעת חוק שקובע שיו"ר ועדת חוקה יהיה חבר הוועדה לבחירת שופטים. אז הוא גם בניגוד עניינים, אבל זה לא ניגוד עניינים. אני אסביר למה זה לא ניגוד עניינים. דיני ניגוד העניינים, כשמם כן הם, עניינים, לא עניין. אתה צריך שני עניינים מנוגדים. אני אסביר. אני עובד ציבור, אני ראש עירייה. אני, יש לי עניין ציבורי, הסמכות הציבורית שלי, היא לתת רישיונות עסק. האם אני יכול לתת רישיון עסק לאשתי, לבן שלי? לא. מדוע? כי יש עניין נוסף, העניין האישי של בני המשפחה שלי מתנגש עם העניין הציבורי שלי. דוגמה נוספת, אני ראש עירייה. אני יכול להיות גם יושב ראש ועדת הביקורת של העירייה? לא. כי למה? אני נמצא בניגוד עניינים, קוראים לזה מוסדי, בין תפקיד א' שלי ראש העיר לבין תפקיד ציבורי ב' שלי, שהוא ועדת ביקורת. לא יכול להיות שוועדת הביקורת, שאת צריכה לבקר את ראש העיר, מי שיעמוד בראשה זה ראש העיר. אתה צריך שני עניינים שמתנגשים. שאתה כעובד ציבור או כחבר כנסת או כממשלה דן בסמכויות של עצמך, זה עניין אחד. אין פה עניין אישי, זה לא משהו פרטי אישי. כמו שחבר כנסת יכול, שמחה רוטמן יכול לחוקק שיו"ר ועדת חוקה יהיה חבר ועדת בחירת שופטים ואין פה ניגוד עניינים, כי זה העניין הציבורי, יושב ראש ועדת חוקה, והוא חושב שזה ראוי. כך אין ניגוד עניינים ששופטי בית המשפט העליון דנים בחקיקה שקשורה לסמכויות בית המשפט העליון, כי זה העניין הציבורי שהם נמצאים פה, זה לא משהו פרטי שלהם, זה תפקידם. אז לכן אין פה שני עניינים מנוגדים, אולי זה נשמע באוזניים לא משפטיות, אבל אין פה שני עניינים מנוגדים, זה אותו עניין, אתה באותו עניין ציבורי. אם אנחנו נלך לפי השיטה הזאת, אתה מבין, עטילה, שאף אחד לא יוכל לעסוק בשום דבר שקשור לסמכויות שלו, אף שר לא יוכל לעסוק בחקיקה שנותנת לעצמו סמכות. אם זה ככה, אז תגיד לי רגע, האם בן גביר בניגוד עניינים שהוא מציע הצעת חוק לתת לעצמו סמכויות? לא, ברור שלא בניגוד עניינים.
תשמע, אני חייב לחזור רגע לעוד נקודה שדיברנו עליה קצת, אבל לא מספיק. וזה העניין של השמרנות והעניין של המינויים. מה כל כך נורא אם הממשלה הזאת תמנה שני שופטים שמרנים? הרי לכאורה הממשלה אומרת, ריקחנו את הרפורמה, ריקחנו את ההצעה בכל מה שנוגע לוועדה למינוי שופטים. למה זה כל כך מטלטל את הנשמה לחשוב שיהיו עוד שני שופטים שמרנים בבית המשפט העליון? אני אישית לא כל כך נגד, זה לא כל כך מפחיד אותי.
אתה צודק, עטילה, וזה לא אמור להפחיד, וזה ממש לא הסוגיה. ואני אנסה רגע להסביר את הטיעון של החשש מההצעה הקיימת. קודם כל, את שאלתך, אין שום חשש בשופטים שמרנים, וצריך רגע לשים את הדברים על השולחן, עטילה. משנת 2007, מתיקון גדעון סער, שקובע שעל מנת למנות שופט לבית המשפט העליון, צריך רוב של 7 מתוך 9, היינו, היום בוועדה לבחירת שופטים, יש וטו לשופטים ויש וטו לפוליטיקאים. זאת אומרת, לשני השרים ולחבר הכנסת מהקואליציה. היינו, יש וטו הדדי. הווטו הדדי הזה יצר, אין ספק, בית משפט הרבה יותר מגוון, בית משפט שיש בו קולות הרבה יותר שמרניים, בית משפט שיש בו סולברג, שהוא שמרן, חובש כיפה, מתנחל, יש בו מינץ, שמרן, חובש כיפה, מתנחל, יש בו את השופט אלרון, יש בו את השופטת וילנר, יש בו את השופט שטיין, שופט שמרן, בגישה מאוד שמרנית. אז לבוא ולומר שהשופטים משבטים את עצמם, או כל השופטים הם בצלמו ובדמותו של אהרון ברק, זה היום פשוט שקר, אין לי מילה אחרת, זה מישהו שלא כף רגלו, לא דורכת בבית המשפט העליון.
אתה לא מסביר לי את הסוגיה של אותם שני שופטים שהממשלה טוענת שיוצא למנות. זאת אומרת, מה כל כך נורא? איך זה מפרק את כל המבנה? הם אומרים, אגב, אנחנו ירדנו מהסיפור הזה של השלום והמחוזי. זה יהיה רק בהסכמה. כל אחד אפשר להטיל וטו. הסכמה בין הקואליציה לאופוזיציה. אז אם הם לא נוגעים בשלום ובמחוזי, מה אכפת לך שהעליון יהיה קצת יותר מאוזן, נקרא לו כך לצורך הדיון, ואם לא תהיה פסקת התגברות פשוטה של 61, אז בכלל. זאת אומרת, אם המבנה ההיררכי של מערכת המשפט נשמר, ולא ממנים שם שופטים פוליטיים, שמצפים למינוי בגלל הפוליטיזציה, אז בסך הכל, מינוי של כמה שופטים שמשנים את המבנה, אני אישית, אולי אני לא מצליח להבין משהו, כי זה כרגע מה שעומד בשלב הזה על השולחן, מה שאמרתי עכשיו, מינוי 2 או 3 שופטים בעליון, כן, ולמטה בערכאות הנמוכות יותר, איזונים בין הקואליציה לאופוזיציה, והגדלה דרמטית של פסקת ההתגברות, או אפילו ביטול של הפסקה הזאת, או ויתור על הסעיף הזה, כי הם מבינים שזה מוגזם.
קודם כל, עטילה, לסוף הדברים, אני לא יודע מה זה פסקת התגברות לבטל, או אין כרגע, אנחנו לא יודעים. בסדר, זוב, את כל הסוגיה הזאת, זה כל העניין שלנו מתווה שלם, יש לנו כרגע את הוועדה לבחירת שופטים, ואני רוצה רגע להסביר מה הולך להיות בוועדה לבחירת שופטים בהצעה הקיימת, נכון לרגע זה שאנחנו מקליטים. ההצעה באה ואומרת כדלקמן, הוועדה תורכב מ-11 חברים, 6 מתוכם הם או שרים וחברי כנסת מהקואליציה, 2 מתוכם הם חברי כנסת מהאופוזיציה ו3 שופטים. על מנת להתכנס ולמנות שופט עליון, שני השופטים הראשונים בכל קדנציה של כנסת יהיו ברוב של 6. היינו, לצורך הדוגמה עכשיו, אנחנו בכנסת ה-25, ובאוקטובר הקרוב יש שני שופטים שפורשים. שני השופטים הראשונים ימונו על ידי הרוב הקואליציוני. מי שיחליף את חיות ומי שיחליף את השופטת ברון. אם יגיע מינוי שלישי בקדנציה של הכנסת הזאת, צריך גם תמיכה של אחד מהאופוזיציה. אוקיי. מהשופט הרביעי עטילה, בעליון, אם מתמזל מזלה של כנסת ומגיע לשופט רביעי, צריך גם תמיכה של אחד השופטים. זה ברמה של העליון. ככל שמדובר בשופטי שלום ומחוזי, צריך רוב של 6 ו1 השופטים. היינו, זה יכול להיות אותו נשיא בית משפט עליון שמינתה הקואליציה, וזה מספיק למנות את כל מאות שופטי השלום והמחוזי, וזה יכול להיות גם אגב, אחד מהשופטים שממנים שלום ומחוזי, זה לא 3 שופטי עליון, זה נשיא בית המשפט העליון, נשיא מחוזי ונשיא שלום. אז לכן, עכשיו בוא נבין רגע את מה יקרה. קודם כל, אורך חיים ממוצע של כנסת, בערך 2.5, לצורך הדוגמה, תראה 3, מביא אותנו שכמעט אף פעם לא נגיע למינוי השלישי והרביעי. פשוט טכנית. ברמת הפרישה של השופטים המכהנים, את 13 השופטים המכהנים כיום, חוץ מברק ערב וגרוסקוף שהם שופטים צעירים שיש להם עוד המון שנים, בערך 9 או 8 מהם יהיו אותם שני מינויים ראשונים, או אותם שני מינויי קואליציה ראשונים. אוקיי, תכף נדבר את הבעיות. אז קודם כל, בפועל הטילה זה עדיין נותן אפשרות לקואליציה למנות את כל שופטי בית המשפט העליון, או את הרוב המוחלט שלהם. זה מספר אחד. מבלי שאני מתחיל הטילה להיכנס לכל מיני שיקולים אסטרטגיים שיהיו לנו פה. לדוגמה, שופט שיתפטר לפני הזמן, על מנת לגרום לזה שזה יהיה באותה כנסת. נגיד שופט שמרן או שופט ליברל. או הוועדה חייבת להתכנס ברוב של 6. לצורך הדוגמה הטילה, יכולה הוועדה להתכנס, לבחור את המחליף לחיות ואת המחליף לברון, ולא להתכנס. יתפרוש אחר כך השופט השלישי, שאמור להיות ברוב של האופוזיציה, כן? של נציג אופוזיציה, להחליף את פוגלמן בסוף 2024, הם לא יתכנסו. יחכו עד לכנסת הבאה.
בקיצור, אתה אומר שכל הסיפור הזה מייצר מצב שאין שליטה על מה שהפוליטיקאים יעשו בוועדה, זה משחק, זה פלסטלינה, כן יתכנסו, לא יתכנסו, אין הסדרים, אין סידורים, ובעצם הכל הופך למשחק פוליטי, זה מה שאתה אומר.
זה בטוח יהיה, אתה חי פוליטיקה ואתה יודע איך החיים עובדים, יש שם כל כך הרבה פרצות בגלל השיטה הזאת של השניים הראשונים קואליציה, שלישי עם אופוזיציה, רביעי עם שופטים, באחד מתמיכה של השופטים, זה ייצור, אינרנטי זה ייצור משחקים פוליטיים, אדירים, אגב, כמו החולאים שיש בארצות הברית. עכשיו, זה בעיה מספר אחת. הבעיה השנייה, הטילה, היא שזה פשוט לטעמי, ישמיד את בית המשפט העליון, ואת הערך המקצועי שלו, ואני אסביר. בית המשפט העליון הטילה ב-95% מהתיקים, זה תיקים משמימים. אף אחד לא שמע עליהם בדיני מיסים, בדיני חברות, בדיני עשיית עושר ולא משפט, בתובנות ייצוגיות, במשפט פלילי, בבקשות רשות, בסדרי דין. האחוז של המקרים שהם תיק המסתננים, או מתווה הגז, או אתה יודע, כל הבגצים שהציבור כאילו מכיר, כן? זה פרומיל, הטילה. עכשיו, מה יקרה? כך לדוגמה, תשווה בנפשך שזה עובר, ואנחנו מגיעים לחודש אוקטובר, וחיות וברון פורשות. תגיד, הטילה, מה הסיכוי שהרוב הקואליציוני יביא איזה שופט מיסים מעולה מבית המשפט המחוזי? מה הסיכוי? מה הסיכוי שהוא יביא איזה פליליסט מעולה, שגדל, אתה יודע, במערכת, שמתחיל מבית משפט שלום וגדל במערכת, מה הסיכוי? הרי מה שיקרה הוא, שבשני המינויים הראשונים האלה, שלא מחייבים הסכמה של אף צד, יביאו את המינויים הכי קיצוניים, של משפטנים שמומחים במשפט ציבורי, שיש להם גם שם שמוכר בציבור, כדי להראות לציבור, הנה תראו מי הבאנו, כן, איזה ציון אמיר, לא שיש ציון אמיר מעולה ועורך דין, אבל אתה יודע, מוכר בציבור עורך דין שמזוהה עם הצד הימני של המפה הפוליטית, נכון להיום, אוקיי? או יביאו את, מפורום כהלת, את אביעד בקשי, גם משפטן טוב, אבל מה שיקרה זה שיביאו בסוף דמות שהיא קיצון, היא מזוהה פוליטית, זה לא יהיה קידום פנימי, אוקיי, של השופטים, וזה פשוט יביא לכך שלא יהיו שופטים מקצועיים. צריך להבין, רוב השופטים בסוף היום בעליון, זה שופטים שהתחילו מבית משפט שלום. עד שהם הגיעו לעליון הטילה, אף אחד בציבור, וגם הפוליטיקאים לא שמעו עליהם. הרי מאיפה, איך הם יבואו? איך הם בכלל יתקדמו? וזה מוביל אותי לבעיה הנוספת, הטילה. זה מוביל אותי לבעיה שבשיטה שתיכנס לתוקפה, אם זה יעבור, תחשוב איך אמור להתקדם שופט שלום. אם אני היום שופט שלום, מינית אותי לשופט שלום בשלום הרצליה עתירה. היום, בשיטה של היום, אני יודע שהקידום שלי ברובו תלוי במקצועיות שלי. אם אני הוכח שאני יעיל ואני כותב פסקי דין מעולים ואני אתמחה בתחום מסוים והתיקים שלי יתגלגלו למחוזי ושופטים במחוזי לא יהפכו אותי וזה יתגלגל אחר כך לעליון בבקשות רשות ערעור ושופטי עליון, שזה מה שהם עושים כל היום, קוראים פסקי דין של ערכאות קודמות באירועים או בבקשות אירור, ואירו, אגידו, וואו, מתן גוטמן, איזה פסיקה יפה, זה הבחור הזה שם שיושב בשלום, צריך לנסות, לקדם אותו, הוא שופט טוב. עכשיו, זה השיטה היום. עכשיו בוא נלך לשיטה החדשה, שכדי להתקדם מהשלום למחוזה אני צריך את השש של הקואליציה, ואני צריך לפחות אחד מהשופטים, אוקיי? עכשיו, אם זה יהיה, לדוגמה, נשיא עליון, שמינו אותו, נגיד שזה יהיה אביעד בקשי, מפורום קהלת, שמונה עכשיו להיות נשיא בית המשפט העליון בחודש אוקטובר, אוקיי? מה הסיכוי שהוא יכיר את הפסיקות שלי, שאני בכלל יוכל להתקדם, ואיזה מסר זה יהיה לי, איך אני אתקדם, באיזה צורה אני אתקדם, אם אני פתאום יוציא פסיקות פוליטיות אולי, פתאום יהיו מעצרים של עצורים, כן? שקשורים למחאה פוליטית זאת או אחרת, ואני אתן איזה פסיקה ככה, שתעשה כותרות, שישמעו, מי זה זה שם, הוא נותן פסיקות, ואני אתחיל לפעול תקשורתית, כשופט, כדי שיכירו אותי פוליטיקאים, כי היום איך פוליטיקה מורה, הוא לא מכיר בכלל את השופטי שלום. את תבין שזה יעוות את כל המערכת, וכל המערכת תהיה מוכוונת לשאלות פוליטיות. מה אני כשופט שלום יבקש שידברו עם חבר מרכז ליכוד, שמכיר את שר המשפטים? לא יעלה על הדעת. וזה מה שהשיטה שמביאים הולכת לעשות. הטילה זה ישמיד את המערכת מבפנים, זה פוליטיזציה על מלא.
כן. טוב, בקיצור, אני באתי לשאול אותך על שופטים שמלנים.
אני מקווה ששכנעתי אותך, טילה, או שאני עדיין לא.
אני באתי לשאול על שופטים שמלנים. אתה באת, מה שנקרא, לפתוח לי את העיניים ולא להיות תמים. אתה אומר, זה הרבה יותר מורכב מרק למנות שופטים כאלה.
שמע, טילה, עוד פעם, שופטים שמרנים, טילה, עזוב, זה לא העניין. מה אנחנו באמת מפחדים? כמה שזה? אנחנו מפחדים משופטים שפוטים. אנחנו מפחדים משופט שהוא כולו מזוהה פוליטית, שהוא מזוהה פוליטית עם השלטון, שהוא פוליטי, שהוא איש פוליטי, הרי היום הסיכוי שיתמנה מישהו שיש לו זיהוי פוליטי, והוא מדבר פוליטי, והוא מאוד מאוד נמוך, שזה יקרה היום, כי בווטו ההדדי, אבל once שישה פוליטיקאים מחליטים מי יהיה שופט עליון, ומי יהיה נשיא עליון, שהסברתי לך את החשיבות של הדברים, ודיון נוסף, זה פשוט יכול לשים שופט שהוא כולו איש פוליטי, שהוא היה שר אפילו קודם, ועכשיו שמים אותו כשופט.
כן, ברור לגמרי. טוב, דוקטור גוטמן, מה נאמר ומה נגיד? נאמר תודה. נאמר שהגענו לסיומו של עוד פרק, שמוקלט בעידן הדמוקרטי של מדינת ישראל. נקווה שגם את הפרקים הבאים נקליט בדמוקרטיה.
אני אופטימי. אין ספק שאנחנו נמצאים במאבק שעל דמותה של המדינה אפשר לומר, אבל אני רוצה לסיים באופטימיות. בסופו של דבר, אותם זרעים, אני כל הזמן אומר, עטילה, ושישמעו, אני מפנה את כולנו לפרקים הקודמים שלנו, על חוקה בהפרעה, ועל על זה שלמה אין לנו חוקה, ועוד עשינו אותם עוד הרבה לפני הימים האלה שאנחנו נמצאים בהם היום, אבל עצם זה שהתחלנו להפעיל מדינה באמת בתנאים מאוד קשים, אבל בלי חוקה משוריינת ש... משרנת את ה-DNA של המדינה הזאת, מה זה, בצורה מאוד ברורה, ולהגיד כדי לשנות את זה, צריך רוב אדיר, צריך 80 חברי כנסת, 90 חברי כנסת, ואין לנו חוקה, זה יתפוצץ לנו בשנת ה-75. אבל אני חושב שהצד החיובי, עטילה, יש פה רגע חוקתי, יש כתיבה אקדמית מאוד ידועה, של ברוס אקרמן, מארצות הברית, שקוראים לזה Constitutional Moments, יש רגעים, שהעם בא ואומר את דברו. לא משנה חוקה, הוא בא ואומר את דברו. ואני חושב שמשני הצדדים, לא רק מהצד שעכשיו ברחובות, משני הצדדים יש פה הבנה שצריך להסדיר את ההסדרים החוקתיים שלנו. ובסוף בסוף, אני לא יודע עוד כמה נצא ורע ומשבר חוקתי, ועוד נהיה לנו הרבה פרקים, בסוף הדרך הטילה, שנסתכל בדיעבד על חורף 23, אני חושב שנסתכל עליו דווקא בצורה חיובית לאותו משבר שהוציא אותנו עם חוקה או בסיס מאוד מרכזי של חוקה.
אורייט, בואו נעצור פה עם האווירה האופטימית הזו. מתן גוטמן, דוקטור מתן גוטמן, ידידי.
תודה רבה.
צ'או.
כאן הפרק הזה של עושים משפט. תודה לצוות רשת עושים היסטוריה,
לשלי גואטה, עורכת התוכנית, ליובל דרור, העורך הראשי, לדני תימור, המנהל העסקי, לשלי נוי, מנהלת ההפקה, לשרית לזני קורצמן, מנהלת הדיגיטל, לצוות המחירות שלנו, אורי בוקובזה, עמית חזזי ונתנאל אסבג, ולאביב שם טוב, סמנכ"ל התפעול. בצוות הרשת, גם הילה השמש וזלת הצ'בן. אתם יכולים להציע רעיונות לפרקים נוספים בטוויטר או באימייל topler@strudel.gmail.com. אתם מוזמנים לעקוב ולהאזין לפודקאסט שלנו בכל אפליקציות הפודקאסטים שבסמארטפון שלכם. להתראות בפרק הבא.
פודקאסטים נוספים של רשת עושים היסטוריה ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית בדואר האלקטרוני, בקרו ב-osimhistoria.com או הורידו את אפליקציית עושים היסטוריה מחנות האפליקציות של אנדרואיד.